יישר כוח גדול, נעים זמירות ישראל רבי כפיר, שתמיד מלווה לנו את השבת ביציאתה בשירות וזמירות, והדברים האלו חשובים מאוד. יש תוספות בסנהדרין ל"ז, אומרים על הפסוק מכנף הארץ זמירות שמענו. מביאים בשם המדרש, ידוע הנביא אומר למלאכי השרת שש כנפיים לאחד. שש כנפיים, כל כנף זה כנף של זמרות, כל משק הכנפיים. שש כנפיים כנגד שישה ימים, ששת ימי השבוע. שבת, מלאכי השרת לא אומרים שירה. מלאכי השרת לא אומרים שירה, אומרים, נו מי יגיד לפניך שירה, ריבונו של העולם, אומר להם, מכנף הארץ, זמירות שמענו. זה שבת, זה הזמירות עולות מן הארץ. לכן גם בתפילות, גם בסעודות, גם כשמלווים את השבת, יש עניין חשוב לזמר ולשיר שירי שבת, ולשיר שירות ותשבחות לבורא עולם. וראיתי תוספת נפלאה, כותב רבי יצחק בוחבזה, היה רבי טריפולי, הוא אומר לכן, ניתנה התורה דווקא בשבת. גמרא בשבת אומרת, לכו לעלמא, תורה ניתנה בשבת. למה? הרי מלאכי השרת באו ואמרו, ריבונו של עולם, תנה עודך על השמיים, למה תיתן התורה לבני אדם? זימן השתבח והתעלה לתת התורה בשבת דווקא, להגיד להם, היום הזה אתם לא יכולים לומר שירה. מי אומר לפני שירה? רק עם ישראל. אתם רואים שיש להם מעלה עליכם. אתם לא יכולים, ומכנף הארץ זמירות שמענו, לכן ניתנה התורה בשבת. חזק וברוך. אנחנו נמצאים שבוע של חנוכה. השם חנוכה בתיקוני זוהר, תיקון י' ג', תיקונת מנאה כותב, מביא שם הפסוק, והנה על הזית טרף בפיה, כנגד שמן זית שנמצא, שמן זית זך, ומיד שריה כה על ישראל בכו, בכסלב. כה זה כינוי לשכינה, שוב אל בלק, וכה תדבר, אומר הזוהר הקדוש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, לך אל בלק, אבל השכינה תדבר מתוך גונך, אתה לא תדבר מה שאתה רוצה. אז כה זה רומז לשכינה, ממשיך תיקוני זוהר, וזה חנוכה, גם זה 25 אותיות שבשמע ישראל, פסוק האמונה, וזהו חנוכה, חנו כפה, שהשכינה מכונה כה שרתה על ישראל. זה טעם ראשון לשם חנוכה, כפי שמובא בתיקוני זוהר. על פי הרעיון הזה מובא גם כן הטור מביא דברי הר"ן, חנו כ"ה, שזה היום שבו נחו עם ישראל ממלחמתם ביוונים. נחו חנו כמו כסף, כבש, סלמה, סמלה, תחלף סדר האותיות. חנו כ"ה, ניצחו את האויבים ונחו בכ"ה בכסלו. הרמב״ם כותב באמת שיום המנוחה היה בכ"ה. המאירי כותב, היה בכ"ד בכסלו. חרונים העירו, פרי חדש ועוד, לפי המאירי מובן, חנו בכ"ד, ובכ"ד בערב הלכו להדליק את המנורה, אז נכנסנו לכ"ה. אבל לפי הרמב״ם שבכ"ה נחו, עד שנכנסו ועד שזה הגיע, מדליקים את המנורה בערב. אם כן, אנחנו כבר נמצאים בכ"ו, אז למה אנחנו עושים חנוכה בכ"ה? יש כמה תירוצים. הפרי חדש על פי זה בא לתרץ את קושיית מרן לבית יוסף. קושייה המפורסמת ביותר, שנאמרו עליה הכי הרבה תירוצים אולי בכל מקצועות התורה. היה 250, יצא פעם ספר 250 נר, אחר כך 500, עכשיו יצא ספר 1,000 תשובות. 1,000 תשובות לשאלה הזאת של מרן הבית יוסף. מה השאלה? אומר מרן, כיוון שהפח הזה היה בו כדי לדלוק כדי יום אחד, אם כן, היום הראשון בו דלק השמן, זה דבר טבעי, זה לא היה נס. למה אנחנו צריכים לחגוג 8 ימים? יום אחד זה דולק כראוי, היום השני היה בו נס, התפעלו, וכן השלישי וכן הלאה. היה מספיק להדליק 7 ימים. כמו שאמרתי, תירוצים רבים נאמרו על הדבר הזה. הפרי חדש אומר, נתרץ שתי הקושיות בחדה מחתה. גם הקושייה על הרמב״ם, וגם הקושייה הזאת. אומר, כי באמת היום הראשון, כ"ה, אנחנו חוגגים אותו לא זכר לנס פך השמן, אלא לזכר ניצחון המלחמה. ולכן מכ"ה ניצחו, וחוגגים אותו כניצחון המלחמה, ועוד 7 ימים לאחר מכן לזכר נס פך השמן. יש תשובה של אחד התשובות של מרן ראש הישיבה, השם יתברך ייתן לו בריאות איתנה ונהורה מעלייה, ארוך ימים ושנות חיים. אומרים, היו מדליקים רק 7 ימים, היינו חושבים שזה 7 ימים כנגד 7 קני המנורה. לא כנגד הימים בו דלק הפח, אלא כנגד 7. מה זה 7? כל אחד יודע. ובמנורה 7 גביעים, זה קנה המנורה. לכן עשו 8, כדי להזכיר שזה לא כנגד 7 קני המנורה, אלא כנגד 8 ימים של נס מיוחד שהיה בחנוכה. זה טעם שני, כפי שאמרנו, לחנוכה, חנו כ"ה. מהרש"א הבין שחנו מלשון ביטול מלאכה. הקשה על הרן ביטול מלאכה בחנוכה. ראיתי בספר ליקוטי יהודה בשם השפת אמת, הוא מחדש דבר מעניין. הוא אומר שכ"ה בכסלו באותה שנה היה בשבת. ובאמת היה חנו ממלאכה, שבת לא עושים מלאכה. לכן זה אומר כך, חידוש מעניין. אבל כפי שאמרנו, פשט נראה יותר, חנו כמו נחו, נחו ממלחמתם. יש דברי אבו דרהם, ידוע, אמר דרך רמז, חנוכה, חטא נרות והלכה כבית הלל. חטא נרות והלכה כבית הלל. מחלוקת ידועה בית הלל ובית שמאי, האם וחנוכה הולך ומוסיף, או הולך ופוחת. דעת בית הלל, הולך ומוסיף. כמו שאנחנו עושים היום, מהדרין מן המהדרין, זה מעניין. בחנוכה כל ישראל, כולם בלי יוצא מן הכלל, לא רק שמהדרין, אלא לוקחים את ההידור הטוב ביותר. באמת בשולחן ערוך, מי שיראה, אין זכר לא לעיקר הדין ולא למהדרין. וכמה הלכות האחרונים תמיד מעירים. למשל, אם אדם אין לו מספיק שמן, אז האחרונים מעירים. זה דווקא לנר יחיד, לנר החיוב. לא צריך לכל העידור. ואם צריך למכור כסותו, וכן על זה הדרך. שולחן ערוך לא מוזכר כלל עיקר הדין של נר איש וביתו או מהדרין. רק מהדרין מן המהדרין. דעת בית הלל הולך ומוסיף. ביום הראשון 1, 2, וכן על זה הדרך. בדעת בית שמאי להפך. ביום הראשון 8, 7, הולך ופוחת. הגמרא הביאה טעמים לבית שמאי ובית הלל. טעם ראשון, כנגד ימים הנכנסים או כנגד ימים היוצאים. האם אני מסתכל כמה אנחנו בתחילת חנוכה, עכשיו נכנסים ליום הראשון, אז נר אחד, נכנסים ליום השני, וכן על זה הדרך. או הפוך, 8 ימים ביום הראשון עומדים לפנינו, והולך ופוחת. יש בספרי החסידות ועוד, כתבו שורש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם הולכים אחרי הכוח או אחרי הפועל. דהיינו, בית הלל התחיל בית שמאי, הם הולכים אחר הכוח. כאשר תופסים הפח ביום הראשון, כמה כוח יש בו? למפרע אנחנו יודעים כמה כוח היה בו לדלוק מכוח הנס 8 ימים. תדליק 8 נרות, למחורת, כמה נשאר בכוחו של הפח? רק 7, תדליק 7, וכן על זה הדרך. ואילו בית הלל הולכים לפי התכלס, המעשה, הפועל, בפועל כמה דלק הפח ביום הראשון, יום אחד, פעם אחת, וכן הולך ומוסיף. טעם נוסף הביאה הגמרא, דעת בית שמאי כנגד פרי החג, חג הסוכות, מקריבים 70 פרים, ביום הראשון 13 פרים, 12, 11 וכך, הולך ופוחת. אומרים בית שמאי, נרות חנוכה כנגד הפרים, מעין הפרים של חג הסוכות. נראה אם יהיה זמן, נבאר קצת מה הקשר באמת בין חנוכה לפרי החג. ואילו בית הלל אמרו, מעלין בקודש ואין מורידין. גאון מבין לה, הוכיח דבר נפלא. ידוע המחלוקת, הרמב״ם מתוספות, מהדרין, מן המהדרין, כמה צריכים להדליק. הרי בגמרא יש, מעיקר הדין נר ישובתו, אחד בכל בית. מהדרין, נר לכל אחד ואחד מבני הבית, חוץ מהאישה, אשתו כגופו. מהדרין, מן המהדרין, פי דעת בית הלל הולך ומוסיף. האם ההולך ומוסיף הזה חוזר על המהדרין שאמרו נר לכל אחד ואחד, או חוזר על עיקר הדין נר ישובתו? האם בבית אחד צריך להדליק נרות חנוכה סדר אחד ביום הראשון אחד, 2 וכן על זה הדרך, או כנגד כל בני הבית? בהולך ומוסיף. הרמב״ם כותב דעתו בהבנת הסוגיה, שזה הולך על המהדרין לכל אחד מבני הבית, ועוד הולך ומוסיף. והרמב״ם, כדי שלא תהיה נטעויות, הוא מפרט, אומר לכן, אם יש 10 בני בית, ביום הראשון מדליק 10, ביום השני 20, ביום הרביעי 40, וכן על זה הדרך. אמנם הרמב״ם העיד שהמנהג פשוט בספרד להדליק אחד לכל בני הבית. חנוכה אחת לכל בני הבית. דעת התוספות שהמהדרין מן המהדרין חוזרים על נר ישובתו. מדוע? כיוון, מה העניין? אני צריך שיהיה ניכר הנס. עכשיו אם אתה מדליק לכל אחד מבני הבית, אני מגיע לבית, אני רואה בו 40 נרות. נו, אני לא יודע האם זה יום רביעי ויש פה 10 בני בית, האם זה יום שמיני, יש פה 5 בני בית, יום חמישי, אני לא יודע כמה, מה, איך אני יודע כמה יש, איזה יום זה. ולכן אמרו תוספות, כיוון שאנחנו הולכים, הולך ומוסיף, כדי שיהיה ניכר הנס, אני צריך לעשות כפי עיקר הדין, נר ישובתו. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי יוחנן, היו 2 זקנים, אחד עשה כדעת בית שמאי ואמר כנגד פרי החג. אחד עשה כדעת בית הלל ואמר משום מעלים בקודש ואין מוריד. הריף הביא את הטעמים הללו של הגמרא, פרי החג כנגד ימים הנכנסים והיוצאים, והביא גם הסיפור הזה, העדות הזאת של רבי יוחנן. מדייק מזה הגרא, שהריף דעתו בהבנת הסוגיה כהרמב״ם. כהרמב״ם שמהדרין מן המהדרין, זה צריך כנגד כל אחד ואחד. איך? אומר הגרא, בוא נראה מה נפקמינה אם נאמר שטעמיהם של בית שמאי ובית הלל כנגד ימים הנכנסים והיוצאים, או כנגד פרי החג ומעלים בקודש ואין מורידים. אם אני רוצה כנגד ימים הנכנסים והיוצאים, אני צריך שיהיה ניכר כמה ימים נכנסים, כמה ימים יוצאים. אבל אם אני אומר כנגד פרי אחד, לא צריך שיהיה ניכר. זה העניין פנימי שצריך ללכת ולהוריד. או מעלים בקודש ואין מורידין. לא צריך שיהיה ניכר, לא ימים הנכנסים ולא ימים היוצאים. אומר לפי זה, כשהריף הביא את דברי רבי יוחנן בשם אותם שני זקנים שתפסו הטעם של כנגד פרי אחד וכנגד מעלין בקודש של מורידים, סימן שהריף מכריע שזה הטעם העיקרי. ולפי הטעם הזה לא צריך לחוש האם יהיה ניכר או לא יהיה ניכר. כך מדייק הגר"א. למעשה אנחנו הספרדים כמובן עושים כפי העדות הרמב״ם אחד לכל בני הבית. האשכנזים עושים כדעת הרמב״ם, אבל לא ממש, כדי לחוש לחשש התוספות שיהיה ניכר, לכן כל אחד מדליק את נרות החנוכה שלו במקום שונה, ואז בזה גם כן ניכר איזה יום זה ולא יבוא לטעות כמו שאמרנו. אז זה אמרנו פרפרת שכתב אבו דרהם, כמובן שזה לא עיקר הטעם, השם חנוכה היה לפני בית שמאי ובית הלל, אבל רמז בזה חטא נרות והלכה כבית הלל. אבל נראה הטעם העיקרי של השם הזה, חנוכה, כמו חנוכת המזבח, שון חינוך, שון חינוך. קודם כל, כפי שהגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, כאשר נכנסו חשמונאים למקדש, היוונים לא רק חיללו השמנים, גם חיללו המזבח. באו פריצים וחיללוה. אז לא ידעו מה לעשות עם אבני המזבח. הקריבו שם לעבודה זרה. הגמרא דנה איך הם, היוונים יכולים לאסור את דבר שאינו שלהם. אמרו, כיוון שבאו פריצים וחיללוה, הוציאו את זה לחולין, זה כבר לא הקדש, אז זה כבר שלהם, ואם כן עשו את זה בעבודה זרה, ומה נעשה? נשבור אבנים שלמות תבנה, נסתת את זה אחר כך, לא תניף עליהם ברזל, לא היה מה לעשות, עמדו גנזום ועשו מזבח חדש וחנכו אותו. ספר יוסיפון מביא, הרי צריך גם אש של מעלה, אומר זה עוד אחד הניסים שהיה, ירדה להם אש משמיים על המזבח החדש שעשו. יש כמה ספרים שבהם, שהם קרובים לאותו זמן, או קדמונים, שיש בהם מדברי הימים של אותם ימים. יש ספר יוסיפון של שמו היווני יוספיוס פלביוס, יוסף בן גוריון, ו יש ספר חשמונאים, נמצא בספרים חיצוניים, אבל כספר היסטוריה, כספר שמעיד מה היה שם, גם כן ספר חשמונאים. יש גם מגילת אנטיוכוס, היא גם עתיקה. לפני כשבועיים הגיע הגאון רבי מנשה סליחה למרן, והראה לו מגילת אנטיוכוס שעשה, נוסח קדמון, שעשה קצת שינויים בנוסח, ועשה לטעמי המקרא. כמו מגילת אסתר וכדומה. מרן הייתה לו קורת רוח בזה, ממש הלך לפי הכללים ולשון מיוחדת מאוד. מגילת אנטיוכוס. אז כותב יוסיפון, כמו שאמרנו, ירדה אש משמיים ובו חנכו את המזבח. לכן חנוכה כמו חנוכת המזבח, חינוך. עוד דבר, מביא הפסיקתא מאוד מדרשים, כאשר ירד משה רבנו למחרת יום הכיפורים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ועשו לי מקדש, וזאת התאומה שתיקחו מאיתם וכו'. למחרת התחילו לאסוף, והם הביאו לו עוד תאומה בבוקר בבוקר. וכך עברו 4 ימים, אספו את כל התאומה של עם ישראל והתחילו במלאכת הקמת המשכן בחג הסוכות. גמרו אותה בדיוק כ"ה בכסלו. נו, כבר גמרו, הכל מוכן, בוא נעשה חנוכת המזבח. לא, אמר הקדוש ברוך הוא צריך לחכות עד ראש חודש ניסן. אמר חודש כסלו, ריבונו של העולם, למה כבר הסתיים בי, למה יגרע חלקי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אתה חלקך יגיע בימי חשמונאים, בכ"ה בכסלו יעשו בך חנוכה, ואת החנוכה הזאת יחגגו לדורות. חנוכה ופורים אינם בטלים לעולם. אז זה גם כן עוד חנוכה, חנוכת המזבח כנגד ממש חנוכת המזבח שהיה במשכן. זה מעניין, אנחנו רואים שוב פעם קשר בין סוכות לחנוכה. עוד פעם, התחילו לבנות בסוכות וסיימו בחנוכה. יש עוד דבר מעניין, מי הנביא שהתנבא על חנוכה? הנביא חגי, פרק ב', ככה אמר השם צבאות, עוד אחת מעט היא ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת החרבה. לפני כן, מביא הנביא, כאשר בנו בית מקדש שני, עם ישראל היה דל באמצעים. בנו אותו בדלי דלות. רוב העם שהוא נולד בגלות, אחרי 70 שנה, שמחו כל כך, תאר לעצמנו שעכשיו נזכה ויבנה בית מקדש, אכפת לנו איך ייבנה, גם אם יהיה מאוהלים, העיקר שנוכל ללכת והשכינה שורה ולהקריב קורבנות. מחזיר שכינתו לציון, אכפת לנו איך יראה. גם כך, כל אלו שהיו שם מהגלות, שמחו שמחה גדולה, סוף סוף, אחרי מלחמות, כמו שאומר בנחמיה, הלילה משמר והיום מלאכה, ונלחמו ועמלו קשה עד שסוף סוף הצליחו לבנות בית המקדש, הייתה שמחה גדולה. אבל היו באותו דור גם הזקנים, שהם ראו את בית מקדש ראשון, והם הסתכלו על בית מקדש, אני אמרו, זה בית מקדש, בכו בכי גדול, שאומרים רבותינו, ולא נשמע קולם של אלו מפני אלו. כל כך היו בצער זה, והנביא מביא את זה בחגי, אומר, אלה שראו את הבית הראשון, מה אתם רואים אותו עתה, הלא חמור כעין בעיניכם. זה לא שווה שום דבר. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו. עוד אחת מעט אני מרעיש את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת החרבה. ומה יהיה? ומילאתי את הבית הזה כבוד. אחר כך כתוב לי הכסף ולי הזהב, נאום השם, אל תדאגו. עוד הבית הזה יתמלא כסף וזהב וכבוד. מסיים הנביא, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, אמר השם צבאות. זה ידוע שבפסוק הזה השתמשו הערלים לומר, הנה, אין בית מקדש שלישי, גדול לכבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, מדבר על בית שני. ענו להם התשובה שככה הניחה דעתם מפרשת שמות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שאל אותו משה, אין לו יאמינו לי, אמר לו, מה זה בידיך מטה, שליחהו ארצה והיא לנחש. אמר לו עוד, הבנה ידך בחקיך, צורעת קשה לג, אחר כך והנה שבה כבשרו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, והם לא האמינו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. והם לא יאמינו גם לשני האותות האלה, אז תיקח מן המים, תזרוק ביבשה, והיו לדם ביבשת. נו, הקדוש ברוך הוא יודע שהוא הולך להביא עוד עכשיו את האות השלישי, אם כן, איך הוא קורא לאות השני, האות האחרון? אלא מוכרח, אחרון מלשון מאוחר, אין פירושו האחרון שאין אחריו שום דבר. על זה, כמדומה לי, אומר הרשב"א, המליצו הפסוק, והיה הדם לכם לאות על הבתים. הפסוק שמדבר על בתי המקדש, יש בו הערות שרצו להגיד, אחרון מן הראשון, אחרון זה אחרון, מאיפה תביאו להם הפירוש? הדם, הנה שם הדם שהוא אות, והיה אדם לכם לאות, האות של אדם, הוא יסביר לכם הפסוק על הבתים. עכשיו אומר רש"י, מה זה עוד אחד, עוד אחת מעט? מהי הדבר הגדול הזה, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ? אומר רש"י, משתכלה מלכות פרס, זו המושלת עליכם, עוד אחת תקום ממלכות יוון, ומעט יזמן ממשלתה, ואני מרעיש בניסים הנעשים לבני חשמונאי. ואז כל הגויים יראו את הניסים הגדולים, יבואו וישפכו בבית הזה כסף וזהב. אז זה הנביא שמתנבא על חנוכה. פלא גדול. מתי קיבל חגי הנבואה הזאת? בחודש השביעי, ב-21 לחודש. לא. בשביעי ב-21 לחודש. מתי זה? זה יום האחרון של חג הסוכות. שוב פעם מקבל בחג הסוכות נבואה על חנוכה. רואים ההקשר הזה. נראה אחר כך. טוב. אז אמרנו, הנשיאים היו צריכים להתחיל להקריב חנוכת המזבח. בזמן משה הייתה צריכה להיות בחנוכה, והיא נדחתה לאלף ניסן. ובאלף ניסן התחילו הנשיאים להקריב. לכן, קריאת התורה בחנוכה, אומרת המשנה במגילה דף למד, בחנוכה קוראים בנשיאים. קריאת התורה בחנוכה בנשיאים, כפי שאנחנו קוראים באלף ניסן. מאיפה מתחילים? הרמב״ם כתב להתחיל מהמקום שבו והיא ביום קלות משה להקים את המשכן. אבל הטור ועוד כתבו מנהג יפה להתחיל מברכת הכהנים. כיוון שהנס הזה נעשה על ידי כהנים, אז לכן מתחילים מברכת הכהנים. וכך באמת אנחנו נוהגים להתחיל מברכת הכהנים, אבל הכהן קורא גם כן אל תוך ויהי ביום קלות משה, גם כן מפרשת הנשיאים, לא רק בברכת הכהנים. החלוקה יש לפי דעת מרן, שולחן ערוך, הכהן והלוי מגיעים עד ביום הראשון, והשלישי קורא את קורבן נחשון בן עמינדב. לפי דעת הרמה, הכהן קורא עד לשם, והלוי גם הוא קורא מתוך נחשון בן עמינדב. מה הדין אם קראו לכהן רק ברכת הכהנים? הקורא בתורה פעל, כמו שאמרנו, מהטעם הזה של אבו דרהם, מתחילים ברכת הכהנים, כיוון שזה הנס נעשה על ידי הכהנים, וסיים, ואני אברכם. הפרי חדש מביא ספר לחם סתרים, שכותב, מי שעשה דבר כזה טועה בדבר משנה. פרי חדש מוסיף, הברכות ברכות לבטלה, לא יצא איזה חובה, צריך לחזור ולקרוא. אבל מרן החידה ועוד אחרונים חלקו על הדין הזה. מרן החידה הביא המאירי, שהמאירי כותב שהמנהג היה מלכתחילה לקרוא לכהן רק ברכת הכהנים. אז אם המנהג היה ככה, אז נכון, אנחנו נוהגים לקרוא גם מתוך פרשת הנשיאים, אבל לא יהיה המנהג שלהם יותר גרוע מטעות שלנו. אז אם טעינו, לא נורא, טעמם של לחם סתרים והפרי חדש, לא קראת, והכהן לא קרא מפרשת הנשיאים. מה קראת? קראת מפרפרת שכתוב לפני כן. פרשת הנשיאים, המשנה אומרת, בחנוכה קוראים בנשיאים, זה טועה בדבר משנה. אבל אם אנחנו רואים שכך, המאירי מעיד, שהמנהג היה מלכתחילה לקרוא לכהן רק ברכת הכהנים, אנחנו לא נעשה, אפילו בדיעבד לא נצא. ועוד, גמרא מסכת מגילה דף כ"ט עמוד ב' מביאה איך סדר הקריאה בראש חודש טבת. ראש חודש קוראים ארבעה. האם קוראים שלושה בראש חודש והרביעי בחנוכה, שום תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, תחיל בראש חודש, או לא? כיוון שהרביעי בחנוכה בימי החול, אין רביעי, רק שלושה עולים. אם כן, מי גרם לרביעי שיבוא? זה ראש חודש. ולכן נקרא קודם כל חנוכה ולאחר מכן ראש חודש, כדי שהרביעי יהיה בראש חודש. חלקו שם את האמוראים, מכריעה הגמרא, מתחילים בראש חודש, רביעי בחנוכה. למה? לפי שאין משגיחין בחנוכה כל עיקר. גרסה לפנינו האמת, אין משגיחין בחנוכה וראש חודש עיקר. אז אם כן, ראש חודש הוא העיקר, מתחילים בו, ואחר כך חנוכה. תוספות מדף כף ג' הביאו מחילתא כמדומה לי, שאמרה הנוסח הזה הראשון, כפי שאמרתי, אין משגיחין בחנוכה כל עיקר. שם הבח הגיע, מה, למה נביא? נביא זה גמרא לקמן, וכתב הנוסח הזה של הגמרא. אבל אולי נראה ליישב את דווקא את הגרסה הזאת שמובאת בתוספות. אז אומרים החולקים על הפרי חדש, אתה רואה, אין משגיחין בחנוכה, גם אם לא קרה בנשיאים, לא קרה שום דבר. לא קרה. ובאמת, אם קראו, מרן בשולחן ערוך דף רשפדלת מביא את זה, זה מעשה היה בימי ראשי, קרא קורא בתורה בראש חודש, כל ארבע עולים בראש חודש. שכח החנוכה, לשונו מורגלת, חזר על הפסוקים, על הפסוק בין כהן ללוי, קרא ארבעה עולים בראש חודש, מה יעשה? אם היה רק ספר אחד, ובו חשבו לגלול לחנוכה, אומר לא צריך, לא יקרא חנוכה. למה? אין משגיחין בחנוכה. כך מובא פרדס לראשי ועוד ספר האשכול, לא, אין משגיחין בחנוכה כל העיקר. אם יש ספר, הוציאו שני ספרים, אז מפני פגמו של ספר, לא ישאיר אותו ככה, יקרא חמישי, יעלה חמישי חנוכה. למרות שלא מוסיפים בראשי חודשים, אבל מה נעשה? נחזיר הספר ככה, פגמו של ספר. נגיד לרביעי שיקרא גם בספר השני, פגמו של ספר ראשון, לא קורא אחד בשני ספרים. לכן לא נורא, במקרה כזה יעלה חמישי בספר חנוכה. אז אנחנו רואים שאין משגיחין בחנוכה כל העיקר, לא רק כנגד ראש חודש, שאנחנו אומרים, טוב, תתחיל בראש חודש, כי ראש חודש עיקר. זה הנוסח שבגמרא לפנינו. לכן תוספות הביאו, הנוסח הזה, אין משגיחין בחנוכה כל העיקר, זה הרבה יותר חזק, שגם אם שכחו לגמרי, יצא ידי חובתו. נו, אם ככה, אם כאשר לא קראו בכלל בחנוכה, אנחנו רואים שיצא ידי חובה. אם הכהן קרא רק ברכת כהנים, ולאחר מכן קראו כל העליות, כל הפסוקים הנצרכים ליום הראשון, לא יצא ידי חובתו, ודאי שיצא. באמת בכלל הזה של אין משגיחין בחנוכה, יצאו כמה הלכות. אחד, כמו שאמרנו, זה שהגמרא הביאה, מתחילים בראש חודש, ולאחר מכן חנוכה. אם טעה וקרא הכל בראש חודש, אם אין ספר שני, קורא, מוותר על חנוכה. הדבר השלישי, כפי שאמרנו, אם קרא לכהן בברכת כהנים ולא קרא לו בנשיאים, גם כן יצא. מנהג האשכנזים, היום בארץ נוהגים כמונו, אבל הרמ"א מביא בכל יום ימי החנוכה, קורא הכהן והלוי, נגיד ביום השני, קורא הכהן והלוי ביום השני, מחלקים הקריאה לשניים, השלישי אנחנו חוזרים חזרה, קורא את כל הקריאה. הרמ"א כותב לו, השלישי קורא את היום הבא. וכן על זה הדרך, בשלישי כהן ולוי קוראים בשלישי, והשלישי קורא ביום הרביעי. נו, איך השלישי הזה קורא ביום הרביעי? זה לא היום של היום, איך קורה, איך יוצא בזה ידי חובה? אין משגיחים בחנוכה כל העיקר. הגרא, כפי שאמרתי, שהיום נוהגים גם האשכנזים, אני יודע עם כולם, כמנהגנו שהשלישי חוזר על קריאת הכהן והלוי. אז גם פה אנחנו רואים, אין משגיחים בחנוכה כל העיקר. יש עוד דין, אם טעה קורא, וביום השלישי קרא היום הרביעי, או קרא היום השני, טעה ביום. אז עם שני האחים, דבר משה ופני אהרון, רבי משה אמר אליו, רבי אהרון אמר אליו, שניהם כתבו, כיוון שאין משגיחים בחנוכה, יצא ידי חובתו. אפילו לא קראו כלל, כמובן אחר שהחזירו הספר, קרא כל הקריאה כהלכתה, אבל על יום אחר לגמרי, ואף אחד מהקהל, כנראה היה מניין עץ, היו עוד עייפים, לא שמו לב. כך הסכים עם מרן החידה בחיים שאל, ברכי יוסף, גם משנה ברורה, תפרש פדלת, סף קטן ג' גם כן, כך פסק, יצא ידי חובתו. יצאו הקהל ידי חובתם. שוב פעם רואים, אין משגיחים בחנוכה כל עיקר, לא רק כנגד ראש חודש, אלא ממש, לא קרה היום בכלל. למה? כפי שאמרנו, זה לא באמת עניין של היום. הנשיאים לא הקריבו בחנוכה, הנשיאים הקריבו בניסן, אבל זה זכר, כיוון שהיה צריך להיות בחנוכה, אז חנוכת המזבח, חנוכת המזבח לגזרה שווה. אבל זה לא ממש עניינו של יום, לכן אין משגיחים בחנוכה כל העיקר. יש בצבי פסח פרנק בהר צבי, מקרה יותר מוזר, שהקורא בתורה התחיל כדין ביום השלישי, התחיל, סיים לכהן, הראה אחר כך ללוי, הראה לו הפסוק מהקטע של ביום הרביעי. כהן התחיל ביום השני, ביום השלישי, ולאחר מכן ביום הרביעי. מה הדין? ערבב שני ימים. הגאון הרב צבי פסח פרנק פסק, גם בזה אנחנו אומרים, אין משגיחים בחנוכה. למרות שפה יש קצת יותר בעיה, למה? אתה עושה שקר. התחלת ביום השלישי, בסוף אתה אומר, זה קורבן, וזה לא הקורבן של מי שקריא ביום השלישי. זה נסתר מתוכו. אז אם כן, לכאורה, יש בזה בעיה. אז באמת יש אחרונים, אחרוני זמננו, שהעירו בזה. אבל למעשה מרן הרב עובדיה פוסק בחזון עובדיה שגם בזה יצא ידי חובתו. עד כדי כך אין משגיחים בחנוכה, אבל זה צריך באמת להיות חוסר תשומת לב גדולה כדי לערבב הימים בלי לשים לב. אבל בכל אופן ראינו העניין הזה של אין משגיחים בחנוכה. מה אנחנו מפטירים בשבת חנוכה? רוני ושמחי בציון, זה נקרא נרות דזכריה, יש שם מנורת זהב טהור. יש, אם יש חנוכה יום ראשון חל בשבת, מתחילים רוני ושמחי, ובשבת השנייה מפטירים בנרות שלמה. הראשונים שואלים למה באמת אנחנו מתחילים בנרות זכריה ואחר כך נרות שלמה, נרות שלמה קדמו. אז הר"ן כותב, אנחנו רוצים נבואת העתיד. נבואת זכריה זה נבואת העתיד. יש האשכול כותב עוד יותר, נבואת זכריה היא נבואה לבית שני, חשמונאים, בית שני, חנוכה היה בית שני, לכן אנחנו מעדיפים נרות זכריה, אם יש שבת אחת לוקחים רק אותם, אם יש שתי שבתות קודם כל נרות זכריה ולאחר מכן נרות שלמה. מה קורה כאשר ראש חודש טבת חל בשבת? אז יש לנו מצד אחד השמיים כסאי של ראש חודש, צד שני יש לנו הפטרת חנוכה. מה קודם? ומחלוקת קדמונית עוד מימי הגאונים, גם רש"י מביא ששני חכמי הדור שלפניו נחלקו בזה, האם מפטירים רוני ושמחי או מפטירים השמיים כסאי. הראש עשה לימוד מעניין מאוד. הראש בשבת מביא הדין אם אדם נמצא בעוני. אומרת הגמרא, אם אין לו רק נר אחד והוא צריך להחליט האם להדליק בו נר שבת או נר חנוכה, נר שבת קודם. למרות שנר חנוכה קודם לקידוש היום, כי פרסום הנס חשוב יותר, אבל כשיש שלום בית, נר שבת משום שלום בית, אז שלום בית קודם. אמנם היום שיש נרות, מנורות חשמל, אז נר שבת זה מצווה, אבל זה כבר לא שלום בית. אור יהיה, אז תשתעיש, חלילה אדם הגיע למצב כזה, ישתמש בשמן לנרות החנוכה, כיוון שיש אור. מספר החפץ חיים על רבי נחום מהורודנה, היה רבו. אומר, פעם בא אליו בחנוכה, הגיע הזמן הדלקת הנרות. והנה רואה שרבו מתמהמה, לא מדליק. הוא יודע, רבו מדקדק קלה כבחמורה, כל דבר בעיתו ובזמנו. פתאום פה מחכה, מחכה, מחכה. פלא גדול, עבר כבר חצי שעה של דעת הרמב״ם. פתאום הגיעה הרבנית, הוא קיבל את פניה והדליק נרות חנוכה. עשו מה שצריך, לאחר מכן ראה רבו של החפץ חיים שהוא תמה כך, אמר לו, תראה, הביא לו הגמרא הזאת. אמר לו, אנחנו רואים, אם אדם יש לו נר אחד, צריך לבחור האם להדליק נר שבת או נר חנוכה, למרות שנר חנוכה זה פרסום הנס, וצריך למכור, אבל יש לו רק נר, זה קודם לקידוש היום, שלום בית קודם. נו, אני בנר הזה, אם אני אפגום בשלום הבית, אני יודע כמה צער היה לרבנית, אם הייתי מדליק החנוכה בלעדיה, הייתה מגיעה כבר החנוכה דולקת, לא נמצאת במעמד הזה. נו, שלום בית קודם. וזה מה שמרן, שמשמרו ויחייב כל הזמן אומר, נרות חנוכה, צריך לדאוג שבני הבית כולם יהיו בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, גם האבא אם הוא אברך עוזב תלמודו כדי לבוא להדליק נרות בזמן, גם אם יתעכב קצת לא ידליק, יגיד לבני הבית תדליקו אתם. יש איזה מקרה אחד, אבל לא באופן קבוע. למה? חנוכה צריכים להיות כל בני הבית. גם זה חינוך, היום הבן יראה אבא עסוק, אבא עסוק בלימוד, הוא עסוק בלימוד שלו, לפעמים לימוד של שטות, או כל מיני עסקים אחרים, לא. חנוכה מדליקים כל בני הבית ביחד. אז זה, נחזור לדברי הגמרא. הגמרא אומרת, שלום בית עדיף, למרות, הגמרא שם הסתפקה, האם אנחנו אומרים תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, או פרסום הנס עדיף. זה היה הספק של הגמרא, בסוף הכריע משום שלום בית. אנחנו רואים, ולעומת זאת, בקידוש היום, למרות שקידוש היום תדיר קודם, אם יש אדם כסף או לקידוש היום או לנרות חנוכה, יעשה בזה נרות חנוכה. למרות שתדיר קודם. למה? פרסום הנס עדיף. אומר הראש, אנחנו רואים מפה דבר חשוב, שאם לא היה עניין של פרסום הנס, הכלל של תדיר קודם הוא לא רק קודם בסדר, אלא קודם אפילו לעשות אותו במקום השאינו תדיר. אם לא היה עני עד טעם של פרסום הנס בנרות חנוכה, היה עושה קידוש היום ומפסיד נרות חנוכה. למה? תדיר קודם, לא רק קודם בקדימה בסדר, אלא קודם לעשותו אפילו על חשבון שאינו תדיר. אומר, אם ככה, בוא נראה, אנחנו בראש חודש טבת, אמרנו הגמרא הכריעה, קוראים קודם כל ראש חודש, ואחר מכן חנוכה. למה? תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. אבל רגע, מה עם פרסום הנס? ראינו שבשבת פרסום הנס קודם, אלא מוכרח, שקריאת התורה בחנוכה זה לא פרסום הנס כל כך. זה קריאה, זה לא כמו הדלקת נרות חנוכה. אומרים ככה, עכשיו בוא נראה מה היה הדין בראש חודש טבת שחל בשבת. יש לפנינו ספק, האם לומר הפטרת השמיים כסרי של ראש חודש שהיא תדיר, או לומר הפטרת רוני ושמחי שהיא של חנוכה שהיא פרסום הנס. אם אנחנו רואים שפרסום הנס בקריאה הוא לא נחשב פרסום הנס כל כך גדול, אם ככה, אז אנחנו צריכים לקרוא השמיים כסאי, כיוון שתדיר קודם, כמו שהוכיח הראש, שהוא אפילו לדחות את שאינו תדיר, אז נקרא רק השמיים כסאי. אומר הראש לא. אומר, זה לא דומה. נפלא מאוד. אבל ציבור שומעי מרן, ציבור איכותי, וזה דברים קצת עמוקים, ראוי להם. אומר הראש, מתי אני אומר פרסום הנס זה תדיר קודם לפרסום הנס כמו בקריאת התורה, כשאני עושה שניהם? אז מה אתה רוצה, פרסום הנס? יש לך פרסום הנס. אז אתה גם עושה פרסום הנס וגם עושה תדיר. מתי אנחנו אמרנו שפרסום הנס קודם? כשאתה צריך לבחור או קידוש היום או הדלקת נרות חנוכה, תעשה הדלקת נרות חנוכה, פרסום הנס חשוב. אל תוכיח לי מקריאת התורה שהקריאה היא לא פרסום כל כך גדול, כי אתה מקיים גם פרסום הנס וגם תדיר קודם, למה לא נעשה את זה? אבל במקרה שיש לי לבחור או פרסום הנס או תדיר כמו בהפטרה, אני אקח את פרסום הנס, כפי שהגמרא הכריעה בנר חנוכה. ועוד מוסיף שפרסום הנס של ההפטרה הוא גדול יותר, שם מדבר על נרות והנה מנורת זהב, זה לא כמו קוראים הנסים, נו מה קשור לחנוכה, איפה הנס, איפה השמן, לא קשור כל כך. ועוד יותר, אומר, כיוון שהספר האחרון, ראש חודש טבת שחל בשבת, שלושה ספרים, ראשון פרשת שבוע, שני ראש חודש, שלישי חנוכה, ההפטרה צריכה להיות שייכת לקריאה הסמוכל. כך כותב, וכן ככה גם כן עושים בשבת וראש חודש טבת שחל בשבת, מפטירים רוני ושמחי, רק מוסיפים פסוק ראשון, פסוק אחרון, מהפטרת השמיים כסאי. כמו שכתב מרן השולחן ערוך סימן תפקפה, גבי אם ראש חודש חל בשבת, ויש גם בראשון גם כן ראש חודש. אז יש גם, אומר לו יונתן מחר חודש, אז קוראים בשמיים כסאי, מוסיפים פסוק ראשון, פסוק אחרון, של ויאמר לו יהונתן מחר חודש. ואם יוצא ראש חודש טבת יומיים, והראשון יוצא בשבת, קוראים רוני ושמחי, ומוסיפים פסוק ראשון, פסוק אחרון, השמיים כסאי, ועוד פסוק ראשון, פסוק אחרון, ויאמר לו יהונתן מחר חודש. כך עושים ידי חובת כולם. יש לנו בחנוכה מוסיפים בתפילה על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשעות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימים ההם בזמן הזה, מה, איך זה הולך? בימים ההם, אתה מדבר על הזמן הזה, הכוונה היא בתאריך הזה. כי לזמן הזה יש חשיבות. יש ספר אמונת חכמים, גאון הרבי אביעד שר שלום בזילה, היה תלמידו של רבי משה זקות ועוד, ספר נפלא אמונת חכמים, בלול וכלול מכל מיני חוכמות, היה חכם גם בתכונה, גם בחשבון, גם פילוסופיה, אבל אמר, כך מביא בשמו מרן החידה, אומר, כל החוכמות שאני יודע וידע הרבה, אומר, זה כל זה גמרתי בעשר שנים, השתלמתי בכולן, אבל חוכמת התלמוד יגעתי בה מנעוריי ועד זקנותי, ולא הצלחתי להשיג בה כי הם שמץ ממנו. זה כל החוכמות כלאחר יד. אבל התורה הקדושה, כמה עומק, כמה הגיעה, כמה יש בה, ארוכה מארץ מידה וחווה מן ים, כמו שאומר הבעל שם טוב, תורת השם תמימה משיבת נפש, תמימה שלמה, כמה שלמדו בה כאילו לא נגעו בה עדיין. עדיין היא שלמה כאילו שום דבר. אז הוא מביא על העניין הזה של הימים יש בהם השפעה. בכל שנה בחנוכה, בכל שנה בחג שיש, יש אותה השפעה של אותם ימים שחל המעשה הזה ממש. הוא אומר, אני אתן לך הוכחה מן הטבע. מביא דבר פלא. יש עכביש, הוא אומר, נמצא בטורונטו. לכן שמו של העכביש הזה טרנטולה. עכביש הזה ארסי. מי שמקיש אותו, ארס שלא חזק מאוד, תוך כמה ימים בר מינן הולך לעולמו. אבל, אומר, יש להם תרופה ידועה. יש איזה מנגינה שעושים, ואם זה שנעקץ שם לב לזה, הולך לנגנים האלה, ורוקד שם, אומר, כמו שקרקוד הגדי, מקפץ, 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 חמישה, שישה ימים, ככה, בעוז ותעצומות, לפי מנגינה שידועה, לאחר מכן, אמרנו, הארס פג, והתרפא, יכול ללכת לחיים טובים ולשלום. אמרנו, התרפא, אבל לא לגמרי. זה פלא פלאים, ככה הוא מעיד. אומר, בכל שנה, ביום העקיצת הטרנטולה הזה, הוא צריך לחזור עוד פעם לנגנים ולקפוץ כמעשהו בראשון, כך בכל שנה צריך לעשות יום הולדת לטרנטולה. לבוא ולרקוד ולקפוץ. מה יש ביום הזה? כך מעיד. הוא אומר, אנחנו רואים אפילו בדבר טבעי, איך היום הזה משפיע. כך גם בדברים רוחניים. יש השפעה של אותם ניסים, אותם נפלאות, גם בימים האלה. לכן בימים ההם, בזמן הזה. וגם בתפילה אומרים את זה במודים. גמרא במסכת שבת, כף דלת הסתפקה, האם אומרים גם בברכת המזון, ההכרעה, גם בברכת המזון אומרים את זה, ובברכה השנייה נודה לך בהודעה. וזה צריך לשים לב, אנחנו רגילים תמיד לעשות ההוספות בברכת המזון, בברכת רחם, שם רצה, שם יעלה ויבוא, פתאום התוספת הזאת נמצאת לנו בנודה. אז צריך לשים לב, לא לטעות בזה, כיוון שזה הודעה על הניסים, זה הודעה, ברכת ההודעה. יעלה ויבור, הצבח על אצלנו אלו בקשות, אז זה בבקשות, רחם השם אלוקנו. אותו דבר בתפילה, יעלה ויבור אנחנו מוסיפים ברצה, ואילו על הניסים בברכת מודים. אם אדם שכח על הניסים, אינו חוזר. אם אמר כבר ברוך אתה השם, לא יאמר למדני חוקיך, כפי שכתב הריטב"א בתענית, שאם דבר שלא חוזר עליו, לא יאמר למדני חוקיך בתפילה או בברכת המזון, ימשיך הלאה. אבל יכול לתקן את זה. הרמ"א כותב, ברכת המזון יתקן את זה, יוסיף בסוף, הרחמן הוא יעשה עמנו ניסים לפלאות, כפי שעשה לאבותינו בימים בהם בזמן הזה, בימי מתתיה בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובנה, וכן על זה הדרך. בתפילה, יעשה את זה לאחר אלוהי נצור לשוני מרע. סוף הזה יאמר שם, מה יאמר? אז בן איש חי כתב, נודה לך שם אלוקנו על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות. ימשיך הנוסח כפי שהוא. לפני כמה שנים הוגשה לי דברי הבן איש חי עצמו פרשת ניצבים, כותב בעשרת ימי תשובה, אם אדם שכח זוכרנו לחיים, אז יכול להשלים את זה באחרי אלוהי נסור לשוני מרע. יהיו לרצון האחרון שם יזכיר זוכרנו לחיים. כן, אם זה שכח, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, ובספר חיים ברכה ושלום. אבל אומר הבן איש חי, אם שכח מחמוך ורחמן, לא יכול להשלים את זה ביול הרצון. למה? כיוון שאין פה בקשה, מחמוך, אבא, רחמן, זוכר יסורה ברחמים לחיים, ורק שבח, אין בו בקשה, לא יכול להשלים. אם ככה, כשאנחנו נאמר, נודה לך השם אלוקנו על הניסים, על הפורקן, זה רק שבח, אין פה שום בקשה, איך אנחנו יכולים להשלים את זה? באמת שאלתי פי מרן ראש הישיבה, שם ישמרו ויחייהו, ואמר לי, כן, נכון, צריך לומר, כמו שאומרים בברכת המזון, דרך בקשה, הרחמן הוא יעשה עמנו ניסים ונפלאות, לא כדרך שבח. ככה גם נראה מה אמר מרדכי, כך גם בער היטב, משנה ברורה. מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה הביא את שתי האפשרויות, אבל כפי שאמרנו נראה יותר לומר דרך בקשה בייעול הרצון האחרון. וניקח את הימים הללו, ימי החנוכה, כפי שאמרנו בימים ההם, בזמן הזה, כותב החתם סופר דבר גדול מאוד. אנחנו בדרך כלל, אדם שעושים לו נס, מנקים לו מזכויותיו. יש באמת הקשור על הרמה, איך אתה אומר, הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות. הרב תבואות שאור הקשה עליו, מה אתה רוצה ניסים? מי שעושה לו ניסים, נקים לו מזכויותיו. התבואות שאור כותב, אומר לו, זה נס כללי, לא אנחנו מבקשים נס פרטי לנו. יש כמה תשובות בדבר, אבל כותב החתם סופר, אומר בחנוכה, גם מי שעושים לו נס, זה לא בא על חשבון. למה חנוכה זה השפעה של זכויות מעל הטבע. השפעה של זכויות מעל הטבע, ולכן קדוש ברוך הוא זימן, שימצא פח אחד, שידלק 8 ימים למעלה מהטבע לגמרי, ולא זימן ימצא איזה פח גדול, מלא שמן ל8 ימים, גם זה נס. אבל מי שירצה, יגידו, בטח היו עסוקים בטלפון, לא ראו את זה היוונים, וזהו. שירצה לתלות, יתלה, לא, קדוש ברוך הוא עשה נס, יוצא מגדר הטבע. כיוון שהימים האלו הם ימים שיש בהם השפעה של ניסים על הטבע. תפלל, יראו עינינו וישמח ליבנו, ניסים נפלאות, חזרתם של החטופים, בניצחון מלא על כל אויבינו, הקרובים והרחוקים, אז נוכל להודות ולהלל, לשמוע יתברך, בגאולה השלמה, בביאת משיח צדקנו, שזה רמוז במילה משיח, מדליקים 8 ימי חנוכה בקרוב ממש, אמן, כן יהיה רצון. השם ברך, ואותנו הקדושים, תורים למשחק יעקב, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, הם וכל השומעים, ברדיו ובלוויין, בכללם, מרן ראש הישיבה, השם יתברך, ישמרהו ויחייהו בבריאות, התנה ונהורה מעלייה, אז יתחזק ויתרפא, והייתה לו שמחת עולם. אבל כדלנו, יברך יתכון, יזכה יתכון, ישמע בקל צלות יכון. יהיה לנו החנוכה הזה לניסים ונפלאות, לשעות ונחמות. אמן, כן יהיה רצון.